הרב מיכאל לוי, אם מחר, אנחנו מדברים על מה שמאחד כמובן, אבל אם מחר תבוא אישה בבית הכנסת ותאמר לרב שהיא בשנת תבל והיא רוצה לומר עליו קדיש, איך הרב יתמודד עם כזו בקשה חריגה?
כמדומני...
קדיש כדוגמה, וזה יכול להיות גם, היא תרצה להיות חזנית כל שנת האבן.
זה לא דומה בכלל.
לא דומה, נכון.
כמדומני שלאנשי ירושלים מקדמה דנה, נשים מאחורי הפרגוד אמרו קדיש בשקט.
אם היא אומרת בשקט, גם פה אישה יכולה לומר בשקט, ואנחנו לא יודעים.
אני רוצה לענות.
וכמובן הרב מבין שאני לא התכוונתי לאותו קדיש שהיא רוצה לומר בלוויה, כי... אלא לתופעה החדשה שהולכת ומתרחבת בחוגים מסוימים של חזניות, בעלת קוראת, מה עוד יש לנו שם? גבאית, עוד נכון. חיים וסבא. סבא וחיים.
כן. טוב, לעניות דעתי, את זה צריך לעצור ולא לתת לזה שום דריסת רגל בתוך ההיכל. אנחנו נמצאים היום במצב שהרפורמים, דרך כל מיני ארגונים שלהם, מנסים להיכנס בכל מקום. ואני חושב שרוב רובם של היהודים האורתודוקסים, ודרך אגב, הזכיר פה הרב נויגרשל, היהודים שאינם דתיים, הם רוצים את היהדות האורתודוקסית. הם אינם רוצים דברים מתחדשים. הם לא רוצים את זה.
מזויפים הרב.
מזויפים. מזויפים. כולם בעצם מבינים שהיהדות זה היהדות מקדמה דנה ממנהג אבותינו בידינו. וכל דבר חדש. כזה היום הוא מבלבל, הוא נותן ממש כניסת רגל לרפורמים או לרפורמה. ועל כן, לעניות דעתי, אני חושב ששותפים לזה הרבה מהרבנים היושבים כאן,
כולם.
זה הרבה מעבר, כולם, מעבר לשאלה הלכתית מה מותר ומה אסור, אלא צריך פה לעצור את הדבר באיבו גם אם הוא מותר.
יש דיונים בקרב רבני הציונות הדתית בנושא הזה, כי זה לא בעיקר, זה קורה בשולי הציונות הדתית.
במקום להשתמש במילה מלחמה, השתמש במילה מאבק, שיש בה גם אבק. אבק בתרתי משמע שלפעמים צריך להתאבק. יש לשקול תמיד דרכינו כאשר יוצאים נגד תופעה, אם לא נותנים לה יותר אח שווה מאשר היא. תמיד יש לשקול את הדבר הזה. ואני חושב שעיקר הדבר הוא כיצד לקרב, וצריך לשקול באמת בציבור שרוצה לשמוע מנגינות מסוימות, ניגונים מסוימים, התפילות של המבוגרים כבר פחות מדברות אליו, נגדיר את זה כך, איך להביא לתוך הבתי כנסת האורתודוקסים, המסורתיים לגמרי, השמרנים לגמרי, איך להביא להם את כל הציבור שבטעות נוהה אחרי החדשנות הזאת. מעט מאוד רוצה בחדשנות הזאת. מעט מאוד. ולכן אסור לתת לזה אח שווה. מעט מאוד. הציבור שאולי מגיע לשם יותר מאותו מיעוט, זה בגלל שהוא לא מצא את מקומו להתחבר בעולם התפילות של הבתי כנסת השמרנים. ולכן, לעניות דעתי, על זה צריך לעבוד הרבה מאוד. על אותו ציבור שהולך לבתי כנסת שמגדירים את עצמם כאלה ואחרים, שוויוניים וכולי, יש למשל תופעה חדשה שמתחילה בתוך בתי הכנסיות, והיא כבר שאלה שנשאלה, בשמחת תורה רוצות אנשים לרקוד עם ספר תורה. רוצות לרקוד עם ספר תורה. כבר שאלות שיש בה כבר בפוסקים, ספר תורה לנשים, תורות, לא תורות, לא ניכנס לסוגיות ההלכתיות הללו. בוודאי שברגע שלא אוסרים גם מנהג שמתחיל להתפתח שכזה מפני הרפורמה, זה תחילת הדרך. מאידך גיסא, צריך לראות אם הנשים והבנות באמת רוצות לשמוח בגומרה של תורה, בגומרה של תורה.
זה בא באמת מאהבת תורה?
אני אומר, אני, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב. במחילה, כבוד הרב, במחילה, כבוד הרב. אני אמרתי שצריך לשקול כל הזמן את צעדינו, ואני רוצה לשאול את הרב את השאלה. ואם זה לא בא מהכוונות האלה, מה עושים כדי שמה ששאלו פה, הם לא ילכו לבתי כנסת שמאפשרים הרבה יותר מזה? זו שאלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. אנחנו לא יכולים עכשיו כרגע לשאול כוונותיהם או לא כוונותיהם. גם אני אמרתי בתשובה הראשונה שעניתי, אמרתי, מי שבא כל שבת לבית הכנסת וקורא גם שניים מקרא ואחד תרגום, יכולה לשמוח בשמחתה של תורה. נו, אולי יפתחו גם נשים כאלה. יכול להיות שיתפתחו גם נשים כאלה, תתפתחנה נשים כאלה. אבל אני חושב, אני רוצה לתת דוגמה. לתת דוגמה איך צריך לשקול את הדבר הזה. אני חושב שעד שדנים לקריאת מגילה לנשים, שאישה תקרא לנשים בלבד, ושוב, לא ניכנס לדיונים הלכתיים, כי אני חושב שגם את זה היה צריך לעצור, היה מן הראוי, כך אני הייתי מציע, שהרב בביתו, אחרי קריאת מגילה, יעשה קריאת מגילה לנשים. ויש דברים כאלה. וכך, יפה, וכך אנחנו, מה שנקרא, מתמודדים עם נושאים מסוימים. צריך להתמודד איתם.
אבל הרצון ההוא של אותן קבוצות לא בא ממקום של בגלל שאין מי שיקרא, אז אני אקרא, או לא בגלל שאין מי שיתפלל לפני עמוד, אני אתפלל, אלא מרצון של שוויוניות, פמיניזם.
אני חושב, אני אומר את זה בפה מלא. זה מיעוט שבא מהרצון הזה, אבל זה הרבה שלא מצא את מקומם בבתי הכנסת הרגילים. ואם אנחנו נדע איך לתת את המענה, למצוא את המענה ההלכתי השמרני הנכון לאותם קבוצות של רוב אנשים, המיעוט יישאר בלי אנשים.
הרב ינון יונה, בבקשה.
אני רוצה להתייחס מה שהזכירו כאן בנושא אחדות והכיתוב המסוים שיש בין היהדות הציונית לבין הציבור החרדי. אנחנו, בוא נשים את הנוסחאות של התפילה בצד. הבעיה שלנו, שהוויכוח שלנו עם רבני הציונות הדתית, זה לפעמים על סעיפים בשולחן ערוך. וזה מה שכואב מאוד. נוסח התפילה הוא לא חמור כמו סעיפים מפורשים בשולחן ערוך. יש לנו גבולות. אם זה סעיפים מפורשים בשולחן ערוך, אנחנו צריכים להיות חזקים עד הסוף, ולא לוותר על קוצו של יוד. כי זה ממש כמו שהגמרא אומרת על שרוך נעל, שגזירת שמד, ככה גם כן אנחנו עכשיו קוראים לזה גזירת שמד. ואסור לנו בשום אופן לוותר על זה. כאן אין אחדות. כאן צריכים להילחם עד הסוף. הלבבות שווים, אבל הדעות לא שוות, לא לזוז מהשולחן ערוך כאילו זה.
הייתי רוצה לקשט את הדברים של הרב ינון באיזו תשובה של רבי משה פיינשטיין. בנושא אחר, אבל באותו הקשר של כל מה שדובר פה. באה אישה לרב סולובייצ'יק, ואישה אחרת לרב מוישה פיינשטיין, לרב סולובייצ'יק בבוסטון, אישה אחרת לרב מוישה פיינשטיין, עם אותה שאלה. הם רוצות ללבוש ציצית, האם מותר או לא. הרב סולובייצ'יק על פי דרכו שאל אותה, למה את רוצה? היא אומרת, היא בטוחה שהיא תרגיש הרבה יותר רוחניות עם הציצית. אמר לרב סולובייצ'יק, על פי דרכו, אי אפשר בבת אחת לקחת גם בגד עם ארבע כנפות וגם לתלות עליו ציצית. תתחיל עם בגד של ארבע כנפות בלי ציצית, חודש ימים. בסדר, אחרי חודש היא באה, אמרה לו, הלכתי חודש עם הבגד של ארבע כנפות, כמו שהרב אמר, מה הצעד הבא? הוא אמר לה, מה הרגשת? אומרת, אין לרב מושג איזו התעלות גדולה הרגשתי. הרב צעק עליו, אמר לה, את עובדת אבוי דזור, את לא שמה לב שאת מדברת שטויות, איזו התעלות רוחנית הרגשת בגלל שלבשת איזה שמטה שאין לו משמעות. זאת הסיבה שאת רוצה, אין לך את מכניסה לעצמך בראש שטויות. זה מה שהרב סולובייצ'יק אמר. רב מוישה ענה אותו דבר, אבל בסגנונו. רב מוישה כותב, זה מופיע באגרוס מוישה. אם אישה רוצה ללבוש ציצית, בגלל שהיא רוצה להוסיף עוד מצווה כשאינה מצווה ועושה, זה מותר. בתנאי שיהיה בגד של אישה, כדי שלא יהיה איסור, שלא יהיה כלי גבר על אישה. אבל, אם מטרתה היא, לא בגלל שהיא באמת רוצה להתעלות במצווה, כמו שהרב שלזינגר אמר קודם, אלא בגלל שלא מוצא חן בעיניה, התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לה כאישה, זוהי אפיקורסות. זוהי כפירה. וזה נשמע קצת לא מתאים לרב משה פיינשטיין. משה פיינשטיין לא היה פשקבליסט של מאה שערים, שמשתמש בנשק יום הדין מיד בכל מקרה. למה הוא מגיע עד כפירה? התשובה היא פשוטה. אם את מאמינה באלוקים, ואת מאמינה שאלוקים נתן תורה, והתורה היא ספר הוראות היצרן, ואת מאמינה שבתורה הוא נתן לך את התפקיד שלך בדיוק עם כל הפרטים, איך את יכולה להיות לא מרוצה? במיוחד אם את מאמינה שכל מי דוד רחמנה לטו אביד, אלא מה, באחד מהפרטים הללו את לא מאמינה. זו אפיקורסות.
שער כוח. הרב צוריה, לפעמים באים אנשים עם שאלות שאי אפשר לתת להם תשובה של, הרי הם רוצים לשמוע כמו הסיפור של ציצית או קדיש, ואני מדבר על אנשים שלא באים ממקום של שוויוניות וכולי, אלא ממקום של רצון לומר קדיש. היא מרגישה צורך לומר קדיש על אבא שלה, היא מרגישה צורך לרקוד עם הספר תורה. מה עונים לכאלה אנשים? באופן שהם ידעו לקבל את התשובה ולהבין שיש הלכה בעם ישראל.
אני רוצה רק משפט אחד להתייחס למה שהיה פה קודם. דיברו הרבה על הרבנים של הציונות הדתית שהם מוחקים סעיף מהשולחן ערוך. כולנו מכירים, זה לא מייצג. אולי יש בודדים פה ושם.
הוא דיבר על הבודדים הרביים.
כן, אני רוצה לחדד שזה בודדים ולא לא לחתים ציבור שלם, ובוודאי לא רבנים. גם יושבים בקרבנו ברוך השם, בשתפות מלאה וגם אם בחוץ. אנחנו משתדלים כל הזמן לשמור על כל דבר שנמצא בהלכה ולקיים אותו ולהנחיל אותו. כמובן שכל רב מתמודד עם דברים שהם קלים יותר וקשים יותר, אבל אין לנו את הסמכות והרשות לוותר כמלוא קוצו של יהוד על כל דבר קטן. משתדלים לעשות הרבה בדרכי הסברה ושכנוע, משתדלים כל רב, אני בטוח, שגם כפי שאמרתי קודם, למה יש הבדל בין הארץ לחוץ לארץ, גם כשאנחנו אומרים לא, צריך לדעת איך להגיד את הלא. גם כשאומרים אי אפשר, זה לא לזרוק אותה מעל פנינו בתשובה חד משמעית במילה אחת לא. אני בטוח שכל הרבנים מתמודדים עם זה בקשרות, בנישואין, בהרבה תחומים, בשאלות של בית כנסת, בעליות, בעדפות, פלוני על פלוני, למרות שכבר האחרונים כתבו את כל העדיפויות שיש. חוכמת החיים והרצון הוא תמיד לדעת איך להגיד את התשובה השלילית, גם אם היא כואבת. וזו אומנות, אומנות של הדיבור שברוך השם יש מצליחים יותר ויש עוד יותר, אבל ודאי שאין לנו את הסמכות לשנות, כפי שנאמר פה מקודם.